לחזור אליהם. פסוקים אומרים, מסע הדבר אדוני על ישראל, יום אדוני נודה שמיים וסד ארץ, ויצא רוח אדם בקרבו. הנה אנוכי שם את ירושלים סף רעל לכל העמים סביב, וגם על יהודה יהיה במצור על ירושלים. והיה ביום ההוא אשים את ירושלים אבן מעמסה לכל העמים, כל עומסי עשרות ישרתו, ונאספו עליה כל גויי הארץ. ביום ההוא נאום אדוני, עקה כל סוס בתימהון, ורוכבו בשיגעון, ועל בית יהודה אפקח את עיניי, וכל סוס העמים עקה ויבואון. ואמרו אלופי יהודה בליבם, אמצא לי יושבי ירושלים ואדוני צבאות אלוהיהם. והיום ההוא אשים את אלופי יהודה כחיור אש בעצים וכלפיד אש באמיר, ואכלו על ימין ועל שמאל את כל העמים סביב, וישבה ירושלים עוד תחתיה בירושלים. והושיע אדוני את העולי יהודה בראשונה, למען לא תגדל תפארת בית דוד ותפארת יושב ירושלים על יהודה. ביום ההוא יגן אדוני בעד יושבי ירושלים, והיה נכשל בהם ביום ההוא כדוד, ובי דוד כאלוהים, כמלך אדוני לפניהם. והיה ביום ההוא אבקש להשמיד את כל הגויים הבאים על ירושלים. זו סדרת הפסוקים שאני מתכוון להתייחס אליה. על כל פנים, במה שכתבתי פה, אז ישנה התייחסות אל עיקרם של הפסוקים האלה. ספר זכריה, רש"י אומר בתחילת הספר שמהלך ידוע של אור החיים הקדוש בפרשת בעלותך, שם הוא עושה את זה למהלך אידאות כזה, מסביר שסגנון הנבואה הוא אינהרנטי, הוא נגזר באופן ישיר ממעמד הרוח הפנימי, וככל שההשראה היא יותר גבוהה, ככה הסגנון הוא יותר פשוט, איך נקרא לזה, נבואת אספקלריה מהירה זה נבואת משה רבינו. אז היא מדברת לנו צדק צדק תרדוף, וישא משה את בני ישראל מים סוף, והלכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים. תיאורים של רובם הם נראים כפרוזאים, והוראות הם מצוותיות, מעשיות לחיים ולמציאות. ובעוד שישנה הוראה, תורה, בנבואת משה, דברי תורה מדברי קבלה לא ילפינן. אמנם גם בדברי הקבלה, דברי הנביאים, אז ישנו את הממד שמופיע בתורה כהיסטוריוגרפיה, תיאורים שנראים כפרוזאים, כחילוניים פשוטים של המציאות ההיסטורית כפי שהיא מתוארת שם, וזה הכלי שבה הנבואה מבטאת את הערכים הנשמתיים הנצחיים הכלליים. אבל ככל שמתמעטת הקדושה מן הנביאים כתוצאה מהסתלקות הקדושה מישראל, אז הסגנון הוא הולך ונהיה יותר חזיוני. סגנון נביאים אחרונים, אז הוא מה שקווים שלו נמצאים גם כן בנבואת משה רבנו, הראינו ולא אתה, שורנו ולא קרוב, אבל כל ענייניו של הנביאים הוא הרבה יותר, הנביאים האחרונים הוא הרבה יותר מיליצי, שירי, חזיוני, עתידני, כשהאפשרות להתייחס למציאות הממשית, הריאלית, שהיא תהווה את הכלי לביטוי הקודקס הנצרי, העקרונות הנשמתיים הנצריים, זה פשוט פחות נגיש. ואם מדובר על ההווה, אז ערכי הנצח הם עסוקים בחרבתו. זה נבואת הנביאים האחרונים, שצידדי הנבואות החורבן, נבואות הזעם, הן משמשות בהם יותר. אחרון הנביאים, מאחרוני הנביאים, ככל שהולכת הרוח, הולכת השכינה ומסתלקת, אז אחרוני הנביאים, סגנונם נהיה יותר ויותר חזיוני, יותר ויותר אלגורי, יותר ויותר משלי. עד שנבואת זכריה, אומר רש"י בתחילתו, אף אחד לא יכול לדעת למה הוא מתכוון, הכל פה בשפה כל כך חלומית, בדימויים כל כך רחוקים. זה הופך, זה קצת מזכיר לנו את מה שבהמשך הקו הזה ילך ויתפתח עד שיהפוך להיות לספרות נסתר, שהיא נוצרה על פי המסורת שלנו, היא נוצרה מרכזה, ספר הזוהר, אז הוא נוצר במערה עם חורבן המקדש וחורבן האומה והכל מתמוטט. אז כבר השפה נהיית כולה משל, כולה לא כל מוח סבינדה. כאין זה, זה ספר זכריה, שמזכיר פעם נוספת שרשי אומר שאף אחד לא יודע למה הוא מתכוון, ואני אפרש, כך הוא אומר, רשי נפרש את פי איזה אוריינטציה, איזה פשט שאני מוצא. ומכל מקום, משהו רזי, משהו המשל משחק בו משקל בוטה, מורגש. למעשה כל התורה היא משל, על כן יאמר במשל הקדמוני, מרשים יצא רשע. מה זה משל הקדמוני? התורה היא משל. אבל יש הבדל בין משל התורה למשליו של זכריה, כי משל התורה זה, כמו שאמרנו, זה החיים כמשל. המציאות הריאלית, הפרוזאית, הממשית, היא גם מהווה, היא לא, הדברים לא נכתבו בשביל ההיסטוריוגרפיה שבעניין, זה לא נכתב בתור ספר היסטוריה, אלא ההיסטוריה והמראות שהראו הם מגלמים בצורה אלוקית, מופלאה ומדויקת את הערכים הנצחיים של התוכן העתידני שהתורה עסוקה להורות אותו, להורות לאורו, אחד המבר. וכמו שאמרנו, ככל שהמציאות היא יותר חרבה, יותר רחוקה מקדושתה, ככה היא בפרוזאיותה לא מסוגלת לגלם את הקדושות האלה. וכשמגיעים לסוף, אז אין שום קשר בין המציאות ובין הקודש, והקודש לובש שפה שאתה לא מעלה על דעתך שאם מדובר שם על משהו ריאלי, כי מדובר שם ראית את האיש במצולה רוכב על סוסים אדומים סרוקים, לבנים, אז ברור לך שלא מדובר שם על משהו פיזי פשוט, כי המציאות הפיזית הפשוטה היא כבר חרבה, היא לא מסוגלת לבטא בפשטותה את העמקים, וממילא הולכת ונוצרת שפת העומק שהיא מתכנסת לתוך חזיונותיה. כל זה אני אומר בשביל האוריינטציה הפרשנית, גם זאת שמחפשת את הפשט במשמעות, למשל הפסוקים שקראנו פה עכשיו, ברור שפה מדובר על מה שיהיה לעתיד לבוא, במציאות הרחוקה. כבר עשינו איזה סקיצה מהירה של סיור מהיר שהולך ומזהה את הפסוקים האלה עם המצור על ירושלים של ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה ולנקדה העיר, בפרק י"ד פה לקמן, או נקודת המוצא שלנו התחילה מהתנודדותו של אפרים שמתבטאת בספר מיכה, על ועתה נאספו עלייך גויים רבים אשר אמרו תחנף ותחז בציון עינינו. וזה קשור עם נבואת יואל שמדבר על והורדתי את כל הגויים אל עמק יהושפט ונשפטתי עמם שם על עמי ונחלתי ישראל אשר פיזרו בגויים ואת ארצי חילקו. שכל הנבואה הזאת היא מפוזרת בכל מיני ניסוחים בכל רחבי התנ"ך, בכל רחבי הנביאים בעיקר, כי כן, בועת גוג ומגוג, היא ודאי מדברת על משהו עתידני. ומכל מקום, הנה, יש פה את התיאורים של אנוכי שם את ירושלים, ספרה על לכל העמים, גם על יהודה יהיה במצור על ירושלים. צריך באוריינטציית היסוד כדי לנסות לתפוס על מה רומזים פה הדברים, ששוב, מאחר שאנחנו נמצאים פה בשפת קוד, בשפת משל בוטה, אז הזהירות שלנו בתיאור הנמשל היא צריכה להיות גדול יותר. כשאנחנו מתחילים לפרש, אני לא יודע מה, את ספר שמואל, אז שם בסדר, גם אתה לא מבין את התכנים הפנימיים, אבל אז אתה מתאר את מה שכתוב שם, ואתה מבין שבתוך התיאור הממשי, והרי אלי, יש שם איזה ערכים פנימיים שאתה או עומד עליהם או לא עומד עליהם. אבל פה, עם כל מה שתבין, זה רק זה שיש ספרל, אז כל הגעים ישתו ספרל. אז זה לא מיישב את הלב, לא מניח את הדעת, האוריינטציה הבסיסית, מפיעת הציפייה לעלות על התוכן הפנימי, כי תוכן חיצוני הוא כמעט חסר משמעות, כל פנים. היסטוריה או תיאור ריאלי, זה ודאי לא זה הכוונה פה. כן, בפעם הקודמת אז הקראתי לכם את הפסקה פה, שכתיבה פה היא קצת כתיבה מרוכזת, קשה, שהרעיון הכללי, פתיחת הנושא הזה של מלחמת גוג ומגוג, שתלך תתברר לנו כהמצור על ירושלים, אספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה, או בלשון הפסוק פה, אני אנוכי שם את ירושלים ספרה לכל העמים סביב. אז פסוק הפתיחה, מין הכרזה כזאת שהיא באה לעסוק בסוגיית האחרית מראשית. נגיד מראשית אחרית, כדי שבא לדבר על האחרית, אז הוא מזכיר את הראשית. חז"ל יגידו ש לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד, הממלכה והמתנשא לכל הראש, המתנשא לכל הראש זה מלחמת גוג ומגוג. מתנשא לכל הראש. אז יש פה איזו התנשאות אל הראש. לכל הראש, שהראש הזה זה כמו הראש של הראשית, של בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. וזה גם פה. עשה דבר השם על ישראל, נאום אדוני נוטה שמיים ויוסד ארץ ויצא רוח האדם בקרבו. הדיון הזה באחרית הוא מתוך הכרזה על מי אני מראשית. מסע דבר השם, שמובן פשוט של מסע, זה נאום, אבל יש בו גם איזה רושם ספרותי לכל פחות, כאילו זה נאום על ישראל או איזה מסע שישראל נושאים על כתפיהם. מסע דבר השם על ישראל, וזה נאום השם, אותו השם שהוא נוטה שמיים ויסד ארץ ויצר רוח אדם בקרבו. אז אני מציע שנקרא פעם נוספת את מה שקראתי לכם פעם קודמת. אדרבה, בגלל שדברים הם קצת קשים. את שלושת הפרקים האחרונים על ספר זכריה, העוסקים בנבואה על מה שיהיה באחרית הימים, פותח פסוק הקדמה. מסע דבר השם על ישראל, נאום השם נוטה שמיים ויסד ארץ ויוצר רוח אדם בקרבו. סוף דבר התברר שהמאבק הוא בין כל העמים לבין ישראל, אבל מי שמתערב פה הוא מנהל פה את העניין. זה נוטע השמיים ויוסד ארץ ויוצר רוח אדם בקרבו. רוח האדם נוצר בקרבו של האדם כנראה. ולמה זה הקדמה לפרשייה המיוחדת לישראל? כי בקרב ישראל כלול הצביון של כללות הרוחניות והקדושה של כלל האדם. ישראל זה לא פינה במציאות, זה לא חלקה גיאוגרפית, אלא ישראל זה תמצית רוח האדם. בלשון חז"ל, אתם קוראים אדם, ואתם צוני, צאן מרעיתי, אדם אתם, אתם קוראים אדם. מה זאת אומרת אתם קוראים אדם? כלומר, בקרב ישראל כלול הצביון של כללות הרוחניות והקדושה של כלל האדם. מטרת בריאת האדם שעלתה במחשבה האלוהית, היא שיבטה לנגד עיניה את האדם בחותם האלוהי שבו, על פי המחשבה האלוהית שבו. והאדם במלוא שהוא קומתו זה האדמיות שיוצאת אל הפועל בישראל. אתם קוראים אדם, והמופע האנושי החוץ ישראלי הוא לא כל כך אדם. אולי הוא אדם בדרך, אולי הוא אדם פוטנציאלי, אולי הוא בעל צלם האדם, אבל הוא לא בעל צלם אלוקים שבו עשה את האדם וברא את האדם. אבל בקרב ישראל כלול הצביון של כללות הרוחניות והקדושה של כלל האדם. כל האיכויות שנמצאים באנושות כולה הן מתומצתות בעם התמצית הזה ששמו ישראל. וכמו שתכונות בעלי החיים כולם הם מרוכזים באדם ומקבלים משמעות אחרת במה שהם מהווים כוחות נפש של מערכת אישיותית, שכלית ומוסרית, שנותנת לכל נטיות החיים את המשמעות האידיאלית הזו, כעין זה מהווים ישראל ויחס לאומות העולם. יצא גבולות ישראל, גבולות עמים ומספר בני ישראל. כנסת ישראל היא כוללת בקרבה את תמצית כל כוחות העמים, וכל מה שיש בו איזה טוב, איזה כישרון בניין והיוב באיזה מקום בעולם, הוא נמצא באותו קרחה בכולה בשמו ישראל. רק לא רק שישראל הם ב-70 נפש כנגד 70 אומות העולם, והם תמציתים את כל כוחות האנושות שהם נמצאים בהם בצורה מורכזת, אלא הם מקבלים משמעות אחרת. כמו שהשכל והמוסר הוא משדרג את המשמעות של כוחות הנפש החייתיים שבאדם אל הצדדים האנושיים, ככה חותם אופי החיים האלוהי של רוחי אשר עליך וברי ששמתי בפיך ואני השם שלא שניתי, המתגלה בכם בני יעקב שלא חליתם, קדושים תהיו כי קדוש אני, קדושתכם נמשך מקדושתי. הקדושה האלוהית ותכונת התכונה האלוהית והנצחית היא זאת שמעלה את כל הכוחות האנושיים ונותן להם משמעות אלוהית אחרת, מסוג אחר של המבדיל בין קודש לחול ובין אור לחושך ובין ישראל לעמים. ובזאת מתגלם צלם אלוקים שבאדם. בקרב ישראל כלול הצביון של כללות הרוחניות והקדושה של כלל האדם. אתם קוראים אדם, עם זו יצר כלי, יצירת השם אלוקים את האדם הכללי בצלמו, היא מתן רוח ממלא בקרבו. פה יהיה כתוב, מסע דבר השם על ישראל, נום השם נוטה שמיים ויוסד ארץ, ויוצר רוח אדם בקרבו. יש ביטוי ברמח"ל, ברא אדם ואימו ברא עולם. ואנחנו גילים לביטוי הזה בסגנון של רש"י. בשביל ישראל נברא עולם. בשביל ישראל, בשביל התורה נברא עולם, בשביל ישראל נברא עולם. אז בשביל התורה או בשביל ישראל? היא התורה, היא ישראל. ישראל, משמעות המלאה של המשמעות ישראל, זה התורה. משמעות המלאה של המילה תורה, זה ישראל. אין מושג אחד בלא... בקיצור, כאילו אתה אומר, מהו האדם? זה האדם או נשמתו? אין נשמת אדם בלא אדם, ואין אדם בלא נשמה. וזה עניין אחד. אז בראשית ברא אלוקים, בשביל ראשית, בשביל ישראל, בשביל התורה, בשביל ישראל, שנקראו ראשית, נבראו שמיים וארץ. או כמו שאמרנו, בשביל האדם נברא שמיים וארץ. נברא באמת אדם. ואגב, תוצר לוואי לבריאת האדם, נבראו שמיים וארץ. ואתם קוראים אדם. באמת נבראו ישראל, במלוא שיעור קומתם. עם זו יצרתי לי, תהילתי ספרו. זה מה ש... נוצר. עם התהילה, כשהתהילה היא התורה, מי מלל גבורות השם, ישמיע כל תהילתו. מה זה ישמיע כל תהילתו? מישהו בקיא בכל התורה כולה, הוא ימלל גבורות השם. כך אומרת הגמרא. למדנו שתהילת השם זה התורה. עם זו יצרתי לי תהילתי ספרו, זה עם התורה. זו תורת העם, זה הכל אותו דבר. זה עם השם אלה. והעם הזה זה עם האדם, כי הם האדם. מסע דבר השם על ישראל, שישראל הם באמת המשמעות של יצירת רוח אדם בקרבו. נאום השם נוטה שמיים ויוסד ארץ ויוצר רוח אדם בקרבו. נטיית השמיים ויסוד הארץ הם בתהליך יצירת רוחי אשר עליך ודברי אשר שמתי בפיך. יצירת עם זו יצרתי לי, תהילתי ספרו, יצירת האדם במלוא שיעור קומתו, שזה ישראל, שרוח השם בקרבו. בקרב ישראל כלול הצביון של כללות הרוחניות והקדושה של כלל האדם. אתם קרואים אדם. יצירת השם אלוקים את האדם הכללי בצלמו היא מתן רוח ממללה בקרבו. ויהיה אדם לנפש חיה, כולכם יודעים, אומר אונקלוס, לרוח ממללה. שנתווסף בו דעה ודיבור. הרוח הגדול, השוכן, אבל צריך להבין עוד פעם, כמו לכיוון שאני מותח את הדברים, כי תיאור, התיאור הזה של מעשה בראשית, של משל הקדמוני, אז הוא מתאר לנו את העיקרון האונתולוגי של השתלשלות. המציאות כולה מהמקור האלוהי, איך היא מופיעה? יצירת השם אלוקים את האדם הכללי בצלמו היא מתן רוח ממללה בקרבו. איזה רוח? מה זה הרוח הממללה הזה? זה רוחי אשר עליך, דבריי ששמתי בפיך. זה הרוח הגדול השוכן בשמי שמי עוז ובהיכל הצדק והבינה, מקור המוסר ומקור השכל, הצדק והבינה. והוא הנותן את העוז והגבורה, הוא העוז והגבורה. אין עוז אלא תורה. ומתוך הנאמנות, העצמיות, הפנימית, הרוחנית של רוח העולם ורוח האדם, כשהאדם מתאים לזה, כי אז לובשתו הרוח, כי אז מופיע בו העוז והגבורה. עוזר ישראל בגבורה, יותר ישראל בתפארה. אני אומר, מתוך יותר ישראל בתפארה, עוזר ישראל בגבורה. אין עוז אל התורה, התפארת זו מתן תורה. זה הכל אותו עניין. הגבורה זה התורה, התפארת זה התורה. התורה מפי הגבורה ניתנה. הרוח הגדול השוכן בשמי שמי עוז, בהיכל הצדק והבינה הוא הנותן עוז וגבורה, הוא העוז והגבורה. ומתוכו של הרוח הגדול מתייסדת הארציות. עשה דבר השם על ישראל, נאום השם לא תשמיים, ויוסד ארץ. ויוצר רוח אדם בקרבו. הדבר השם שניסה על ישראל הוא דבר השם שנטע את השמיים, בדבר השם שמיים נעשו, רוח פיו כל צבאם. הוא נאום השם שנוטה שמיים ויסד ארץ ויצר רוח האדם בקרבו. הרוח הגדול שמקורו בשמי שמי עוז, סתר עליון, שם חביון הוא זו, בהיכל הצדק והבינה, מקור הרוחניות המוחלטת של כל היש, הוא נותן את העוז וגבורה, הוא העוז והגבורה. ומתוכו מתייסדת הארציות, שמתוך מעמקי מוסדותיה מתרוממת ומתעצמת הרוח לבירור התבטאותה וחוסן שכלולה למין יחידיות האיש והפרט עד התנסות הכלל העם והלשון, למין הסתמיות הכללית של צלם האדם עד למלוא צורת צלם אלוקים. אך כתוב, תוצא הארץ נפש חיה. מה זה נפש חיה? זה מה שכתוב, ויהיה אדם לנפש חיה. אז יוצא שתוצא הארץ רוח ממללה. מה זה הרוח הממללה? הרוח הממללה זה רוחי אשר עליך. זה מה שעם זו שיצרתי לי, תהילתי יספרו, הוא יוצר את רוח האדם בקרבו. אבל הסדר של יצירת רוח האדם בקרבו זה במה שהולך ומופיע האדם, במה שמתייסד את הארץ, ומתוכה הולכת ויוצאת הרוח עד שמתגלמת לבי האדם לנפש חיה. זה רוח ממעלה. יצירת השם אלוקים את האדם הכללי בצלמו היא מתן רוח ממללה בקרבו. הרוח הגדול שוכן בשמי שמי עוז, בהיכל הצדק והבינה, הוא הנותן עוז וגבורה, הוא העוז והגבורה. ועוז והגבורה זה יכולת לגלם, זה לא רק חביון העוז, אלא זה גם היכולת לגלם את הרצון והיכולת להתגבר על כל מחסום חיצוני שלא יכול לעמוד בפני הגבורה העליונה. אז זה התוכן האלוהי, זה התורה שמפי הגבורה ניתנה, וזו התורה שהיא נותנת לו גבורה לעוסק בתורה, לשמה נותן לו עוז וממשלה. אני גבורה. ומתוכו מתייסדת, מתוך הרוח הזה מתייסדת הארציות, והארציות שמתייסדת מתוך מעמקי מוסדותיה מתרוממת ומתעצמת הרוח לבירור התבטאותה וחוסן שכלולה. היא מופיעה ממומי, אבל צומחת מהארץ. הרוח. וכך כתוב, ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו. ומסביר אור החיים הקדוש שיש פה שלבים של הופעת צלם אלוקים. שלב ראשון, בורא אלוקים את האדם בצלמו. בצלמו, בצלמו של האדם. והעתקתי פה במקורות. לא העתקתי. זה כתוב, תסתכלו, תפתחו, תראו. אור החיים אומר, בורא אלוקים את האדם בצלמו, הכוונה בצלמו של האדם, שהוא מצוי אף בפני אדם הריקים מן הקדושה. ויראה אלוקים את האדם בצלמו, זה צלם אחד שהוא מצוי בכל בני אדם, גם הריקים בקדושה, אבל חוץ ממנו יש את צלם אלוקים. בצלם אלוקים ברא אותו. זה צלם שני. זה כנראה עקומה יותר מלאה של הופעת צלם אלוקים. בסוף דבר כתוב, ויברא אלוקים את האדם בצלמו, צלם אלוקים ברא אותו, אבל פרשת נוח כתוב, שופך דם האדם, באדם דמו ישפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. וכזכור, אותו זאת מלמד אותנו, שכתוב האדם, כהנים לוויים וישראלים לא נאמר. אלא האדם, אז יוצא שהאדם כולו עשוי בצלם אלוקים. אלא זה נכון שהאדם כולו, כהנים לוויים וישראלים לאו דווקא, אלא כל האדם עשוי בצלם אלוהים, אבל צלם אלוהים לא מתגלם בו. זאת אומרת, צלם אלוהים, מסביר לנו הכוזרי, הוא באמת בעומק העניין מחולל את הכל. כי ויברא אלוהים את האדם בצלמו, מה זאת אומרת? רק עוזרים, משמעות העניין, שאני הוא שהדרקתי את היצירה ואל יתיה מן היסודות, מן המחצבים אל היסודות, ומהם, או להפך מן היסודות אל המחצבים, ומהם אל הצמחים, ומהם אל בעלי החיים, ומהם אל האדם, ומהם אל המין המלאכי. המדרגה החמישית. אבל כל פנים, צלם אלוקים הוא רוח החיים הפנימי, האלוהי, שהוא בבחינת רוח העולם ונפשו ושכלו וחיותו, שעל כן הוא נקרא חי העולם, האלוהי שמדריג, משדרג את כל מערכות הבריאה כאורגניות אחת. אז הכל נברא בצלם אלוקים, גם הדומם, גם צומח. ומכל מקום, הצלם מחולל אותם אבל לא מתבטא בהם. הם כולם תוצר לוואי שלו. אבל עניינו ואופיו לא מתגלם בו. אמנם באדם, כהנים לוויים ישראלים לא נאמר, הוא כבר מופיע כאיזה צורת, איך הרמב״ם קורא, למי שלא נשלמה בו הצורה השכלית, שזה צלם אלוקים, הוא בהמה על דמות איש ותבניתו. אז יש לו כבר דמות איש ותבניתו, אבל הוא לא איש. כי האיש הוא לא איש בגלל שיש לו פיגורה של... פיגורה פיזית של איש, כי זה לא יתרון כל כך מובהק ולא מעלה כל כך מופלאה, שהיא זאת שצמן את ההבדל בין אדם לבהמה. אבל הנקודה שבה האדם הוא אדם זה מצד צורתו השכלית, ולצורתו השכלית ישנם שתי מדרגות. ישנה מדרגה בסיסית שהיא שכל ומוסר באוריינטציה אנושית אוניברסלית, וישנה את בלשון אור החיים הקדוש את בעלי צלם אלוקים רוחני נעלם שהם נחלת המאושרים עם השם, שבהם הולכת ומופיעה הנשמה בצורתה הנצחית הכללית הסודית הנעלמת, שהיא צלם אלוקים. שגם צלם האדם הוא ראשית התנוצצות צלם אלוקים, אבל הוא לא. יצירת השם אלוקים את האדם הכללי בצלמו היא מתן רוח ממללה בקרבו. ועל פניו כל מי שהוא מדבר, אז כבר יש בו רוח ממללה. אבל זה לא המשמעות של רוח ממללה, לשים דברי בפיך ובצל ידי כיסיתיך, לטוע שמיים לסוד ארץ ולמור לציון עמי אתה. רוח הממלא האלוהי זה בדבר השם שמיים נעשו ברוח ביב כל צבאם. זה לא כך דיבור שרק הוא מעביר רגשות, הוא מחווה רעיונות, הוא מתאר תיאורים, הוא מצייר ציורים, אלא הדיבור האלוהי הוא יוצר מציאות. והדיבור אלוהי במלוא משמעותו הוא נתון לעם זה, עם זו שיצרתי לי, שתילתי יספרו, שהוא באמת מגלם את רוח האדם בקרבו, שרוח האדם הזה זה המשך נטיית השמיים ויסוד הארץ, יצירת רוח האדם בקרבו. והמהלך של של חשיפת הרוח הפנימית הוא אבולוציוני. נכון שהוא מופיע ממרומים, אבל הוא צומח כמעה כמעה מלמטה. בהתנסחות המלאה, בצמיחה לכלל שיעור הקומה המלא, הוא מופיע דרגה אחר דרגה, סדרה אחר סדרה. כן, אז המדרגה הראשונה היא צלם האדם, אבל זה הולך ועולה עד שהוא מגיע לצלם אלוקים. מה עומק ההבדל בין צלם האדם לצלם אלוקים? צלם האדם זה שכל ומוסר ורעיונות על דבר אלוהים שיש ברוח האדם. צלם אלוקים זה לא שכל ומוסר ורעיונות שיש ברוח האדם על אלוהים, אלא זה הרוח האלוהית עצמה. והרוח האלוהית עצמה זה לא לחשוב על אלוהים, לרצות את אלוהים, להתרגש מאלוהים או לשאוף לאלוהים, עם כל הנכבדות שיש בכל זה. אבל המופע האלוהי זה המופע הכללי והנצחי. במופע כללי ונצחי אין באישיות פרטית, אלא מה שמופיע באישיות הפרטית זה רק במין מגע כזה של רעיונות, דיבורים, ריגושים, שאיפות, דמיונות. אבל כלליות ונצחיות בהוויית חיים יש רק אחד משתיים: או בנשמת האדם הפרטי, שאנחנו אין לנו אינדיקציה לדברים, אבל אנחנו יש לנו מסורת, קבלה, שהנשמה היא נצחית. אבל מה שהוא נעלם בנשמת הפרט הוא גלוי בעומר החיים של הכלל ככלל. כי הנפש הכללית של האומה, אומת הנצח, במקום שהנה זה מה שמופיע בישראל, זה צלם אלוקים של המאושרים, עם השם, מלשון אור החיים הקדוש. זה לא פסיכיקה פרטית ומרקמיה, אלא זוהי נפשיות ציבורית. זה איש אחד, לב אחד, כללי ונצחי, שרוחו היא רוח השם. רוח חייו היא החיים האלוהים. חיים אלוהים, הכל זה חיים אלוהים, גם אבן זה חיים אלוהים, אבל זה לא ניכר בה. אבל תכונת הנצח שבעם ישראל, זה הנקודה שהאופי הפנימי של כל היש פה הוא מתומצת, הוא בוטה, הוא מתבטא. נאום השם נוטה שמיים ויסד ארץ ויוצר רוח אדם בקרבו, כל זה ניסה, דבר השם זה ניסה לישראל. עוד בקרב ישראל כלול הצביון של כללות הרוחניות והקדושה של כלל האדם. אתם קוראים אדם. יצירת השם אלוקים את האדם הכללי בצלמו היא מתן רוח ממעלה לה בקרבו. הרוח הגדול השוכן בשמי שמי עוז באחד הצדק והבינה, הוא נותן עוז וגבורה, הוא העוז והגבורה. ומתוכו מתייסדת הארציות, שמתוך מעמקי מוסדותיה מתרוממת ומתעצמת הרוח לבירור התבטאותה וחוסן שכלולה, למין יחידיות האיש והפרט עד התנסות הכלל העם והלשון. גולם צלם אלוקים זה צלם האדם, שם מופיעה הנפש הפרטית, שהיא צלם האדם הכללי, אף בבני אדם מקים מן הקדושה. אבל הנה היא מתנסית עד התנסות הכלל העם והלשון. בחרבנו מכל עם, רוממנו מכל לשון, ברוח הממעללה. למין הסתמיות הכללית של צלם האדם עד למלוא צורת צלם אלוקים. כי צלם אלוקים זה רק נחלת המאושרים, עם השם. אותו צלם רוחני נעלם בלשון אור החיים הקדוש, הוא צורתה מיוחדת של הנפש החיה שבאדם, החיה שבכולן בתוספת הדעה והדיבור, המכוונת אל מול חי העולמים, הנגלית בתור רוח ממללה ומגדירה את מין המדבר. אולי לא היה ראוי האדם בכלל להיקרא מדבר, כי הדיבור באמת זה דיברת בה ולא בדברים בטלים. ואמר רבי שמעון בר יוחאי, לא הייתי קיים התורה דה סיני, אז הייתי בי קומי קודש בריחו, שייצור שני פיות, פה אחד לדבר דברי מילי דה אלמה, שמבי כל צרכיו של האדם, ופה אחד לעשות בקודש. כי הדיבור האלוהי הוא לא, על פניו הוא הפה, הוא אמור להיות מדבר בדיבור אלוהי שאין לו קשר לדיבור האנושי. זה ברעיונות של המשמע נבוא לתנך, ללימוד תנך. אז השתמשנו במשל הזה של זאת קומתך שדמתה לתמר, שזה שיעור הקומה של כלל ישראל שהולכת וצומחת מדור לדור, שמצמיחה את הלולבים, הרעיונות המרכזיים שהולכים ומכוונים את ליבם של ישראל לא, ואז להתפשט על הכל, על כל הדרגות, פושטת את רגליה עד סוף כל המדרגות כולן, כדי להחיות את הכל, לקרב את הכל ולעלה את הכל. וכפי מה שהיא פושטת את רגליה, הרי היא מגבעת את כל שיעור קומתה. נשמת האומה הולכת ומתפשטת, הולכת וחושפת את כוחות החיים שלה בכל. וככל שהיא מסתרת על פני יותר תחומים, ככה היא הולכת וחושפת את הכלליות שלה, את מלוא שיעור קומתה. היא מגבעת את כל שיעור קומתה. והיא מתגדלת ומשגת ברומותה דרגות עיליות. ובעת ההיא יבואו בני ישראל למה ובני יהודה יחדיו, הלוכו ובחור ילכו, ואת השם אלוהים יבקשו, ציון נשאלו, דרכיהן הפניהן, בואו ונלוו אל השם, ברית עולם לא תשכח. כמו שאומר ירמיהו, ישנה תביעה, הפסוק הזה הוא מתאר את התביעה הנשמתית, שהיא כבר מכה בעומק נשמת הדור. בעת ההיא יבואו בני ישראל המה ובני יהודה יחדיו. כשיש ישראל ויהודה, אז יהודה מציין יותר את הקודש, יהודה על קודשו וישראל ממשלותיו. יהודה וירושלים, יהודה מציין את החול, ירושלים מציין את הקודש, ודיברנו מזה. בעת ההיא יבואו בני ישראל המה ובני יהודה יחדיו, הלוך ובכו ילכו, ואת השם אלוהים יבקשו. ישנה תחושה של חיסרון גדול בעומק הנשמה. זה הבכי. ואת השם אלוהים יבקשו. ציון ישאלו דרכיהן הפניהם. המגמה תהיה ציון. היא הדרך בלעדית להגשים את כל המהוויה הנשמתית של נשמת הדור, ועל ידי זה נשמת כל הדורות כולם, ועל ידי זה את המהוויה של נשמת העולם ונשמת שורש העולם, של אותו קול ברמה הנשמע שדיברנו עליו, נבחי תמורים, שזה רחל שמבקה על בניה, וזה במסתרים תבכה נפשי מפני גאיבה. זה אותו בכי שבבכי יבוא ובתחנונים הובילם, הולכם על נחלי מים, דרך השאר לא יקשלו בה. אלה פסוקים בפרק המוצא שלנו, פרק למד א' בירמיהו. בכל מקום, גם פה זה מתואר, הלוך ובכו ילכו, ואת השם אלוהים יבקשו, ציון נשאלו דרכיהן הפניהם, בואו ונלוו אל השם, ברית עולם לא תשכח. יש פה ברית עולם. לולי בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. הברית העולם הזאת היא לא תשכח, והיא זאת שעומדת ביסוד כל התרחשות של כל הדורות כולם, לא כל שכן של דור אחרון. ואתה מגדל עדר, אופל בציון עדיך תהתה, ובאה ממשלה ראשונה ממלכת ליבת ירושלים. זו המגמה, ואנחנו כבר הסברנו אותה. נשיאת ראש כנסת ישראל, שערי צדק, כנסת ישראל היא המכונה בספרים שערי צדק, לביאת השם צבאות מלך הכבוד מתדפקת על פתחי עולם, הולכת וקוראת להינשאות רוח האדם. זו התביעה הנשמתית בתוך ישראל ויהודה, זו הדפיקה שכל דודי דופק על פתחי עולם לביאת מלך הכבוד, שכבוד שמיים תלוי בכבוד ישראל בלא ספק, וזה הכל אותה תביעה ואותו עניין. והולכת ומופיעה פה הקריאה להינשאות רוח האדם, כי על ידי שרוח ישראל הולך ומופיע, הולך ונטבע להופעתו במלוא שיעור קומתו, לא הרוח הזה, כיוון שיופיע, הוא לא ישיר את רוח האדם במנוחה, בשפלותו, בגסותו, בריקנות ובתוהו של מחשכי ניהולי חייו ההיסטורי. ועל כן חש האנושות בשורש נפשה את התמורות האדירות ההולכות ומתרחשות באדם עולם, בסולמות ערכה, במערכותיו המוסריות, האמוניות, הפוליטיות, המדעיות, הטכנולוגיות והאסתטיות, בחיים האישיים והלאומיים, האנושיים והקוסמיים. האנושות שאני אומר פה שהיא חשה בזה, היא חשה כמובן באינסטינקט הלא מודע הקולקטיבי שלה. כמובן שזה רחוק מאוד מאוד מהמודעות, שלא לדבר של הכללים, שאין שם מי שזה יכול לשוחח איתו, אבל גם של אנשים פרטיים. סביר שלא יימצא, על כל פנים זה נדיר בצורה מאוד מאוד חריפה, למצוא מי שיודע לבטא את התביעה הזאת. ומכל מקום, כמו שאנחנו מכירים את זה ממה שנקרא בלשונם פסיכולוגיית המעמקים של האדם הפרטי, שלדעתנו זה פסיכולוגיית הרדידות, אבל פה אנחנו מדברים על פסיכולוגיית מעמקים באמת של התרבות כולה, של נשמת האדם, של נשמת התרבות, של נשמת... יש, אני אגיד, כמו שמסגרת הפסיכולוגיית המעמקים של הפסיכולוגים, אז הם טוענים שאדם עושה דבר אחד והוא בכלל הוא מודע למה שבאמת מניע אותו. את הנקודה הזאת אני עכשיו לוקח לי פה. התרבות עושה דבר אחד ואין לה שום מושג, שום כלי, שום יכולת, שום אפשרות לעלות על דעתה מה באמת מניע אותה. ומכל מקום היא מונעת, כמו האדם הפרטי שמונע ממניעים תת-הכרתיים, לא מודעים, ככה מדובר פה על הפסיכולוגיה הקולקטיבית של האנושות והתרבות, שהיא מונעת מכוח לא מודע שהוא רודה בה. ועל הרובד הזה השורות פה מדברות. חש האנושות בשורש נפשה את התמורות האדירות ההולכות ומתרחשות באדם עולם, בסולמות ערכה, במערכותיו המוסריות, האמוניות, הפוליטיות, המדעיות, הטכנולוגיות והאסתטיות. כי עם ישראל מתעורר לתחייה, וכשעם ישראל פה וזה עבור, על הצמדותו לחולף והמתרוצץ שבחיים, על שילוח רסן תאוותיו הברבריות ודרכי התוהו של נפשו המתבטאים בספרויות ובתיאטרות ובכל מכונות התרבות של עכשיו, עם כל חוקיה ונימוסיה אשר בהבל ועוול יסודם. ואספתי את כל הגויים על ירושלים למלחמה. זה הסוד. בתנחומה כתוב ככה, גוג ומגוג בגימטריה 70, שם 70 אומות. והמהר"ל כותב, מלחמת גוג ומגוג, מה זה? שכל האומות יעלו על המלך המשיח עד שינצח המשיח את הכל. אני מוסיף פה, אין מלחמת גוג ומגוג מאורע חד פעמי, כמו שהציור ההמוני הגס נוטה לקלוט. אלא, מה זה מלחמת גוג ומגוג? מלחמת גוג ומגוג זה כלל התנגדות האומות לתקומת ישראל בארץ ישראל בכל ערכיה. זו הגדרת מלחמת גוג ומגוג. רק במשל הקדמוני זה נקרא גוג ומגוג. זה זה תהיה מטאפורה נבואית, היא תתאר את זה תכף על סוסים. ומכל מקום צריך להבין את הכלי של הציור והחיזיון, שלפני 3,000 שנה עומד זכריה והוא מתאר את כוחות הנפש הפועלים פה במשך עשרות ומאות השנים, והוא רואה שם את כל הגויים נספים על ירושלים ורוכבים על סוסיהם. אני צריך להבין מה זה הסוסים האלה. לבירור סוגיה זו, אז הוספתי פה במספחות כמה וכמה מקורות שאולי נקרא לכם אותם. כן.
מעבר לציורים הפיזיים של סוסים ולוחמים, נראה פה מהסוגים שאנחנו קוראים שזה נורא, נראה כאחד גם, כמלחמה אחת.
זה באמת מלחמה אחת? לא אמרתי שזה לא מלחמה אחת.
לפי זמן של הרבה משמע שזה התרחשות רבת שנים, רבת מאוד ארוכה, מאוד...
מלחמת לעולם הראשונה הייתה מלחמה אחת? או התרחשות רבת שנים? במלחמת העולם השנייה הייתה התרחשות אחת או רבת שנים? אז אפילו במקום שאתה בא, אין לי דבריך אם לא מחזיקים מים. מלחמה יכולה להיות התרחשות אחת, רבת שנים. אפילו במציאות קטנה. עכשיו אנחנו מדברים שפת הנבואה. אני מדבר את המלחמה. רציתי להסביר לכם מה זה המלחמה הזאת. אז כי הנבואה מתארת את המלחמה, היא מתארת את כלל ההתנגדות העולמית, שאמרנו, כלל ההתנגדות האומות לתקומת ישראל בארץ ישראל. זו מלחמה אחת, רבת שנים. יש מלחמות קטנות, לגבי אנשים היסטוריים, אז הן נראות כמלחמות גדולות, מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, הן יכולות להיות לאורך שנים רבות. אפילו מלחמה אחת, מלחמה כיום, יש סיכוי שאנחנו כבר נמצאים במלחמת עולם שלישי. אני חושב שמלחמת עולם זה רק מתי שמטילים פצצת אטום על הירושימה. נלחמו לפני שהיה הירושימה, אחרי הירושימה. יש עוד כל מיני דברים. מה דעתך שלצורך מלחמה אז גם מפעילים רשויות שידור ויצירת מאמץ המלחמתי, אז הוא הולך והוא יוצר סגנון של תעמולה, ואלה הם כוחות מלחמתיים לא פחות מאשר פצצות. ומתי שאתה יוצר תעמולה, אתה יוצר זהגות ויוצר אסטרטגיה פסיכולוגית, וזה גם כן המאמץ המלחמתי. אז מי נקרא לוחם? זה רק מישהו שיוכב שם בשוחה, או מי שזורק את פצצת האטום, או מישהו מחזיק כיפרון ומשרבט רעיונות איך מעצבים דעת קהל. אז בואו שגם אתה שאתה עושה מחזיק כיפרון ביד או בלי כיפרון ביד רק חושב איך מצביעים דעת קהל, זה נקרא לוחם. מה דעתך שהנבואה שצופה את הכוחות האלה מלפני אלפי שנים בכלל לא מבחינה באנשים, אבל מבחינה בכל הכוחות הנפש, הם כולם נפש אחת, היא הולכת ומופיעה לאורך מאות שנים במיליארדי תופעות, וזה הכל תופעה אחת, הכל מלחמה אחת.
לא כמאורע ספציפי, אלא כתהליך.
זה מאורע ספציפי. רק מה הגדרת מושג מאורע אצלך? זה היה מאורע? או עכשיו אנחנו מעבירים פה שיעור כבר, יש מאורע, הוא מתרחש כבר לאורך 60 הדקות האחרונות. מה הגדרת המושג מאורע? זה יכול להיות מאורע אחד שהוא אורך 200 שנה. מאורע אחד מורכב מהמון דברים. רק השאלה איך אתה מסתכל עליו. הנבואה מסתכלת על מה שאנשים קטנים, קוראי עיתונים, אז הם לא מסוגלים לצרף הגה להגה, לא שומעים את הנאום. אבל הנבואה היא רואה את הכל כעניין אחד. ממילא זה הכל רק מאורע, זה מאורע, זה אפילו לא אלגוריה, זה אפילו לא מטאפורות, זה מאורע היסטורי. רק המאורע ההיסטורי הוא נקרא מלחמת גוג ומגוג. מקורות להסביר מה זה גוג ומגוג.
Thank you.